אנחנו עסוקים בבחינות שונות של המשמעות של העובדה שיש מוסר שלא סתם מוסר, אלא מוסר הקודש. עסקנו בחשיבות של העובדה שהמוסר שייך לקודש גם מצד היקף הפעילות והמקורות של המוסר. גם עסקנו פעם הקודמת בעובדה שיש יחס אחר למוסד שנקרא אהבה עצמית. הקדושה מולידה סוגיה אחרת של אהבה עצמית, מבט אחר על אהבה עצמית, גם בתחום האישי ובוודאי ובוודאי בתחום הלאומי. נעסוק היום בעוד זווית של הקשר בין המוסר לבין הקודש, מוסר הקודש, בעמוד ט"ו פסקה י"ד. אני רוצה שנלמד קודם כל את הפסקה, את הקטע השני, את הפסקה השנייה שמופיעה כאן. זו פסקה שגם מופיעה באורות ישראל. שני דברים מהירים בישראל. שני דברים מהירים בישראל: המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם, בכל חי ובכל ההוויה כולה, והידיעה, זה הדבר השני, שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו, הבאים ברעיון, עד שיצא שם הנכתב והנקרא, היוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה בעושר הווייתה. קודם כל, שם שני דברים, שתי תכונות יסודיות של עם ישראל. אברהם אבינו הקים האומה. אנחנו מסתכלים על האישיות של אברהם אבינו, אפשר לומר עליו באופן כללי שני דברים. אחד, שאברהם אבינו מבסס ועוסק הרבה באמונה, קורא בשם השם, כל מקום שהוא מגיע ויקרא בשם השם, קורא בשם השם, עוסק בבירור שמו של הקדוש ברוך הוא בצורה תאורה, מבוררת, נלחם נגד עבודה זרה, מטהר את עולם האמונה העליון. מצד שני, בחינה שנייה שמאוד בולטת בישותו של אברהם אבינו, היותו איש חסד גדול. פרשת לך לך, אנחנו רואים אותו יוצא למלחמה כדי להציל אנשים ולא לוקח לעצמו דבר. פרשת וירא, אנחנו רואים אותו מכניס אורחים, מנסה להציל את העיר סדום, מתפלל עליהם. דמות של חסד, דמות של אהבה, אוהב את הבריות. כן, אברהם אבינו, עין טובה, אמרו את המשלם הסכתבות, תלמידי אברהם אבינו. אמונה ומוסר. שני דברים לכאורה, שני נושאים שמהירים בישראל. המוסר הטהור, מוסר כללי, כן, מוסר שהוא נובע לכל העולם, לכל המציאות. וידיעה. ידיעה תמיד זה חיבור. טוב, מחברים שני דברים, זה נקרא ידיעה, דעת. כמו שגם הבדלה זה קשור לידיעה, וזה גם חיבור, וזה גם קשור לידיעה. ידיעה זאת אומרת חיבור של המוסר לקריאה בשם השם. זאת אומרת, לא רק שיש פה שני דברים שמהירים בישראל, אלא יש גם ידיעה, יש גם הבנה עמוקה בישראל, הבנה מאוד פנימית, ששני הדברים האלו, הקריאה בשם השם וטהרת המוסר, קשורים זה לזה. זאת אומרת, יש קשר בין הקודש, איכות הקודש, הקריאה בשם השם, העליונות של הקודש, הבירור שלו, לבין טהרת המוסר. קריאה בשם השם, יש לה שלושה שלבים. קודם כל יש קריאה בשם השם עצמו, בירור שמו של הקדוש ברוך הוא. כי שם השם אקרא, כן, אבו גודל אלוהינו, עצם העיסוק בשמו של הקדוש ברוך הוא, שם השם. שם השם, י' כבדקה, במקום אחר הרב מגדיר באורות ישראל, המגמה המוסרית הנקייה של ההוויה. כלומר, כבר בעצם שעוסקים בשם השם, במה עוסקים? אנחנו עוסקים בעצם במגמת המוסר של העולם. זה בעצם כבר הקשר. מה הקשר בין העיסוק בשם השם לבין טהרת המוסר? כי זה זה. שם השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, המגמה המוסרית הנקייה של ההוויה, ככה הגדרה. וזה נכון. למשל, אפשר להביא לזה ראיות. י' כברכה, אנחנו יודעים שבחזל זה נקרא מידת הרחמים. מידת הרחמים זה ודאי מגמה מוסרית מאוד עליונה. שם השם זה התורה, שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. התורה, שמו של הקדוש ברוך הוא זאת התורה. חזל מתבטאים, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומה היא התורה? התורה, שמך הגדול והקדוש, תחילתה חסדים, סופה חסדים. כן, תחילתה בחסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם אדם וחווה, מסיים ויקבור אותו בגיא, אומרת הגמרא בסוטה. תורת חסד על לשונה, לקח טוב נתתי לכם, כל התורה היא מנה הופעת הטוב, הופעת הצדק, הופעת המוסר האלוקי. הקריאה בשם השם, העיסוק בשמו של הקדוש ברוך הוא בתורה, במגמות העליונות האלוקיות, זה בעצם עיסוק בשורשים של מגמות המוסר, של רצונות החסד והרחמים. זה היינו הך, זאת הדבר. להידבק בקדוש ברוך הוא, ולדוב כבו, לכן להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה עיסוק בשם השם, אני רוצה להידבק בו, בשמו. מה הוא רחום? הפתח רחום. מה הוא חנון? הפתח חתום. הדבקות בשם השם זה מיד עיסוק במוסר טהור. זה היינו הך. ולכן הקריאה בשם השם היא השורש למוסר הטהור. הידיעה שזה נובע משם. ככל שמעמיקים בשם השם, מבררים את שם השם, קוראים בשמו של הקדוש ברוך הוא, כמו אברהם אבינו, עוסקים בעצם במוסר הטהור כל הזמן. המגמה המוסרית הנקייה של ההוויה. מוסר טהור, מוסר שנובע משמו של הקדוש ברוך הוא. הוא טהור. טהור במובן הזה שהוא לא בא אין בו, הוא חף מאינטרס. הוא חף משיקולים ארציים. יש מוסר שהוא מוסר, אבל מעורבב בו לפעמים גם צד מסוים נמוך. למשל, יש בערפלי תואר פסקה ששם הרב מסביר למה אנחנו נמנעים מללכת לערכאות של גויים לדון דיונים משפטיים אצל אומות העולם, אפילו אומרת התוספתא, אפילו זה לא מכילתא, אפילו אם הדין שלהם שווה לחלוטין הדין שלנו באותה סוגיה. אותו דבר, הם פוסקים בדיוק אותה הלכה בנושא משפטים מסוים, הדין שלהם והדין שלנו אותו דין. כן, אומר נפסק להלכה, אסור. הרשב"א אומר, דברים מאוד חריפים. האדם שהולך לבית דין, לערכאות של גויים, לערכאות שלא דנים על פי דין תורה, למרות שבאותה הלכה ידוע ומפורסם שהם פוסקים בדיוק מה שגם הרמב"ם פוסק. למה? הדבריו שמסביר בהרפלי תואר, שהאמביציה, המניעים, השורשים של מערכת המשפט, למרות שמערכת המשפט לכאורה היא מערכת של מוסר בוודאי, היא באה לעסוק בצדק, היא באה לעסוק בתיקון העולם, אבל יש בתוך המניעים הפנימיים של המשפט, של אומות העולם, מניע אגואיסטי. למה רוצים שיהיה צדק בעולם? כי אתה יודע שאם לא יהיה פה צדק, בסוף אתה תיפגע מזה. למה אתה רוצה שיהיה פה מוסר? זה יותר נחמד להיות במקום מוסר, זה יותר נעים. למה חשוב לך שיהיה טוב בעולם? כי אם אתה לא תעבוד למען הטוב, אז בסוף אתה תיפגע מזה. יש כזה צד אינטרסנטי קצת, צד נמוך, זה לא טהור. יש צד עם איזשהו שיקול מסוים. אומר רב, אנחנו לא יכולים ללכת למערכת משפטית כזאת. אנחנו לא הולכים לבית משפט כזה, שיש בו איזשהו צד של סברה כזאת. כי למרות שזה מוסר, זה נכון שזה מוסר, זה לא מוסר טהור. מוסר טהור זה מוסר שבא משמו של הקדוש ברוך הוא. מהמגמה המוסרית הנקייה, נקייה לא קשורה בכלל למה טוב במובן הצר שלנו, מה משתלם, כדאי. המוסר בטהרתו, כפי שהוא, גם מוצד עצמו. מידותיו של הקדוש ברוך הוא. העיסוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן לומדים תורה, קוראים בשם השם, ומתוך שם השם יש אורות שיוצאים ממנו. ישנם שתי מדרגות של אורות. יש אור אחד, אורות יוצאים שבאים ברעיון. כן, רעיון זאת אומרת שזה מגמות, שאיפות, שהן נולדות מהקריאה בשם השם. וזה שם שנכתב ונקרא. רואים שיש שתי מדרגות בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש יוד כבב, יוד כבב כי זה שמו ממש, המגמה הכי עליונה, שאותה מרוב עליונותה אנחנו אפילו לא קוראים בשמה. לא רוצים, רואים בתנך יוד כבב כי בפה אנחנו לא מוצאים את זה. שורש המגמה של המוסריות. זה השורש הכי עליון, כל כך עליון שאי אפשר להוציא את זה בפה.
זה נקרא רעיון.
זה עוד לפני הרעיון. זה השם. השם מתגלה ברעיון. רעיון, שאיפה מחשבתית שאפשר לאחוז בה. שאיפה מחשבתית שאפשר לתפוס אותה. זה שער שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש עוד 9 שמות של הקדוש ברוך הוא שהם קדושים. חוץ משם י' כבב, כשגם לא נקרא, יש 9 שמות נוספים, של שולחן ערוך, הרמב"ם, 9 שמות של הקדוש ברוך הוא שהם קדושים, שהם נכתבים וגם נקראים. אז הם ודאי קדושים, זה רעיונות, זה מגמות עליונות. כן, זה מגמות מאוד עליונות, שכבר אפשר לתפוס אותם, אפשר לאחוז מהם. זה רובד שני של עיסוק בתורה. הרובד השלישי, יש יוצאים בדרך תולדות של כינויים, שזה שמות אחרים של הקדוש ברוך הוא שהם כינויים, שאפילו אין בהם קדושה. להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד, ולהגיד לקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, אין, זה שמות לא קדושים. זה תארים שהקדוש ברוך הוא שהם כבר מתגלים אלינו, ואנחנו צריכים לעסוק בהם גם, אבל זה לא הרעיונות, זה לא מגמות העל, זה קורא לזה הרגשות. כן? זאת אומרת, זה כבר ההשתייכות למציאות הנגלית לפנינו, והכל הכל זה שלוש, כן, יש פה 3 מדרגות של הופעת שם השם בארץ. השם עצמו, השם המפורש, האורות הבאים ממנו, שער שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והכינויים. העיסוק בזה בשלושת המדרגות האלו זה בעצם עיסוק במעיינות, במקורות של המוסר הטהור. אנחנו צריכים לעסוק בכל שלומתיו של הקדוש ברוך הוא. כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה. זאת אומרת, זה שיש כל כך הרבה, יש גם שם וגם אורות, וגם אורות שניים של תולדות, זה בעצם מלמד על עולם שלם, עולם עליון, עולם אידי, עולם שיש בו המון המון עקרונות ערכיים, עולם של מגמות, עולם של ערכים, עולם של הוראות, שמתוכו נובעת התפיסה המוסרית שלנו. התפיסה המוסרית שלנו לא באה מתוך המציאות, מתוך הכרחי העולם, מתוך העובדה שצריך, אלא מתחילה מעולם בפני עצמו, עולם שלם, עולם המוסר העליון, שלא התחיל מהמציאות ולא כפותה מהכרחים שלה ולא מצרכים שלה. עולם שלם, ענק, עשיר מאוד, עם מקור עליון ועם תולדות ותולדי תולדות. עולם שלם. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא עוסקים בצרכי המציאות, אנחנו לא עוסקים במוסר שאנחנו לומדים תורה מצד שהעולם אומר אין ברירה, חייבים לפתור את הבעיות, אחרת יש פה באמת מצוקה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו עוסקים בעולם המוסר האידיאלי, שמתוכו נובע מוסר טהור, שגם מתייחס למציאות. אבל זה מוסר טהור, זה מוסר שנולד מתוך עולם אידאי של מוסר מופשט, שלם, נצחי, לא נוצר מהמפגש עם המציאות.
שהוא פותח פה, הוא אומר שני דברים נראים מישראל.
זה המוסר והשם השם.
אמרנו שהמוסר הטוב נובע משם.
נכון, אז זה שני הדברים. זאת אומרת, נכון, זה שני הדברים שהם מתחברים. אני מסכים, שהם מאוד מאוד מתקשרים ביחד. מסכמינה, איך מקדמים את המוסר הטוב? איך מקדמים את המוסר הטוב? עוסקים בשם השם. זה מסכמינה ראשונה. העובדה שיש פה מוסר הקודש, מה יהיה המעיט של המגמה המוסרית? אם המוסר נבנה מתוך הכרחי המציאות, המעיט של המוסריות יהיה בעיות העולם. זה המעיט של המוסר. תראה, אי אפשר לחיות ככה. תראה, זה בעיה כזאת, וזאת בעיה, וזה, יש בעיות כאלה, בעיות כאלה. יש המון צרכים, המון קשיים, המון מורכבות, וזה מעיט עניינים, נושאים שצריך לטפל בהם. תיקונים שצריך לתקן, אתה רואה שזה לא הולך, צריך לתקן. אם אנחנו מבינים שהמוסר מתחיל למוסר הטהור, אז המעיט של העולם המוסרי יהיה העיון בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להיות יותר מוסרי, אתה רוצה לקדם את המוסר בעולם, צריך לעסוק בשמו של הקדוש ברוך הוא. להעמיק עוד יותר, לברר, לחשוב, להפנים את עצמותיו של הקדוש ברוך הוא, להגדיל תורה ברמות יותר ויותר פנימיות. ככל שיותר מגדילים, הולכים פנימה לפנימיות התורה, יותר ויותר פנימה, בונים את העולם המוסרי. את העולם המוסרי הטהור, הרב בגרת תקנה, תפקוף נוני, נדמה לי, אז הוא מדבר על זה שהתורת הסוד היא נקראת תורת החסד, שהיא זאת שבונה את כל עולם החסד הטהור בעולם. דווקא העיסוק בשמות הכי עליונים, הכי נסתרים, הם מעוררים את זה. לכן גם הכהנים נקראים חסידים. הכהן הגדול ביום כיפורים אנחנו אומרים, אתה סולח לאיש חסידיך, אנחנו אומרים כהניך ילבשו צדק. הכהנים הם אנשי החסד, אנשי הצדק. למה הם דווקא? כי הם עוסקים בעניינים הכי פנימיים, דווקא אלה שמעוררים, הכי קשורים לשמות הכי עליונים, לעולמות הכי הכי פנימיים, בהם מתגלה מידת החסד הגדולה ביותר, זה מתלמידיו של אהרון. היחס הזה בין מוסר לבין קריאה בשם השם, חוץ מזה שעכשיו עסקנו בנפקמין הראשונה, שהפיתוח של המוסר תלוי בהגדלה שלו בקריאה בשם השם, יש לו עוד השלכה. בעמוד הבא, המוסר ולא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו מקיף, באורות הגרסה היא שאין לו היקף. לא יודע כל כך את ההבדל, אבל פעם זה גרסה קצת אחרת שם, שאין לו היקף. סביבה מקורית, סופו להתדלדל, וערכו בעמידתו גם כן ממועטו. ההופעה הנפשית לקישור האלוקי, שאין המוסר והערכיו מהירים כראוי, הוא תוכן מקיף חסר מרכזיות. ישראל וישורון כוללים ההיקף והפנים. המוסר הוא מקורו אלוקי, שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו ויזריח אורו של משיח. קודם כל זה מתאים לפרשת שבוע, פרשת שבוע שעבר ישראל, אורו של משיח זה מופיע בתנחום פרשת השבוע שלנו, זה ודאי נחמד. אבל יש פה שני מושגים שהרב, כדי לחדד את היחס של המוסר והקריאה בשם השם, הרב משתמש בו שני מושגים, אור פנימי ומקיף. יש אור פנימי ויש מקיף. יש לנו שני אורות, אור אחד נקרא אור פנימי, יש לנו אור אחר שנקרא מקיף. מה ההבדל בין אור פנימי לבין אור מקיף? הוא מסביר פה שהמוסר בלי מקורו, ואתם עוסקים במוסר בלי הקריאה בשם השם, זה נקרא אור פנימי בלי היקף. ולהפך, אם עוסקים בקשר אלוקי בלי מוסר, זה מקיף בלי פנימי. כך הוא מסביר. התוכן האלוקי או הרצונות של הקדוש ברוך הוא, כשהם מתגלים, הם מתגלים בשניים. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. תמיד תמיד התוכן האלוקי מתגלה בשתיים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שמיים וארץ, תמיד בשתיים. תורה מתחילה בבית, בראשית, תוכן האלוקי תמיד מתגלה בשתיים. זכור ושמור, בדיבור אחד. וכשאנחנו מדברים על הופעת המוסר, הופעת המוסר גם היא מתגלה בשניים. הופעת המוסר מופיעה כך שיש בתוך האדם נטיות מוסריות טבעיות. יש בתוך האדם נטייה מוסרית, בתוכו יש לו מצפון ויש לו שאיפות צדק וישרות, ויש בתוך האדם חוש אמת. יש בתוך האדם פנימה, בתוכו נטייה מוסרית שהקדוש ברוך הוא נתן לו. בתוכו הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו החדיר לנו לתוך חיינו באופן טבעי, מבפנים, מתוך החיים שלנו, שאיפות מוסריות. זה אור מוסרי שזורח בנו. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו תורה, כלומר האיר את העולם המוסרי שלנו באור שמימי. יש, תדע לך שהמוסר הוא לא מתחיל ונגמר במה שאתה בא מעצמך, אלא המוסר שייך למגמות מלכותיות, למבט שהקדוש ברוך הוא כבורא עולם יש לו פה עקרונות על פי הנברא עולם, יש לו פה תוכניות, יש חוקים מוסריים שעל פיהם המציאות נבנתה ועל פיהם המציאות מונהגת. המוסר הוא לא רק הנטייה האישית שלך שאתה מתוך עצמך מרגיש נטייה מוסרית, המוסר הוא שיטת הממלכה, המוסר הוא עקרונות ההנהגה. התוכן המוסרי מופיע בשתיים. בראשונים יש מושג כזה, מצוות שכליות ומצוות שמעיות. גם הרמב״ם עוסק בזה, הרבנו צעדיה גאון הרבה עוסק מזה, כוזרי מזכיר את זה. אפשר לחלק את המצוות לשני חלקים. יש דברים שאנחנו מתוכנו לבד היינו מגיעים אליהם. גם אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה מסיני, היינו לבד מגיעים. ויש דברים שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו משמיים, ואנחנו רואים שהדברים האלו מתאחדים. זו אותה תורה, כן? בתורה עצמה, באותה תורה מופיעות גם מצוות כאלה וגם מצוות כאלה. הקדוש ברוך הוא נותן תורה אחת, שאנחנו נראים לומר שחלק ממנה כבר נמצא בתוכנו וחלק ממרומים. זאת אומרת שאנחנו מתייחסים למוסר, אנחנו מתייחסים אליו יחס כפול. יש במוסר צד פנימי שנמצא בתוכנו כבר, ויש במוסר צד שבא כשיטה שלמה כוללת, עולמית, הרבה יותר מאשר העובדה שנמצא בתוכנו, אלא רואים שזה חלק, המוסר שבתוכך, אתה רואה שהוא חלק ממערכת כוללת, כי אתה באופן טבעי הרגשת לא לרצוח, אבל אתה רואה שהלא תרצח מופיע כחלק ממכלול. זאת אומרת שהמוסריות שלך היא חלק ממערכת הרבה יותר רחבה, מלכותית, שלמה. זה נקרא מקיף. מקיף לא הטבע שלך, מה שאתה נמצא אצלך בפנים, אלא ההנהגה המלכותית הכוללת. תמיד צריך לדעת שיש פה שילוב של שני דברים, הקדושה שנמצאת בתוכנו והקדושה שנמצאת מתוכנו מלמדת על העובדה שיש פה מכלול של קדושה. אנחנו חלק מהמלכה, חלק ממערכת כללית של קדושה. הקדושה שבתוכנו היא חוט, היא קשורה, היא מקשרת אותנו, מאירה את תשומת ליבנו לקדושה הכללית שנמצאת. מוסר בלי מקורו, שאדם רק נאמן למוסריות הטבעית שנמצאת בתוכו ולא מחבר אותה למקור, לעובדה שבאופן כללי יש פה ממלכה של מוסר, שיטה כללית של מוסר, היקף של מוסר, זה מוסר פנימי שאין לו היקף. מה זה מוסר פנימי לא היקף? הרב מסביר שהבעיה שלו זה שאין לו סביבה מקורית. ביטוי הזה ביטוי שהרב משתמש בו בעוד מקום אחד, גם בתחילת זרעונים. מושג סביבה. בעל חיים לא יכול לחיות בלי סביבה. החיים שבתוכו, יש בתוכו חיים, הם חייבים תמיכה סביבתית. דג צריך את המים, והציפור צריכה את השמיים, וחיית השדה צריכה את השדה. תוצא הארץ נפש, ישרצו המים. כן? המציאות מתוכה, מתוך המציאות והסביבה, נוצרים התנאים שמאפשרים לתא חי לחיות. התא חי נראה שהוא סגור בתוך עצמו, הוא כאילו יש לו חיים משלו, הוא לא נראה שיש לו חיים עצמיים, כן, אבל הוא לא יכול ללא הסביבה. הסביבה מאפשרת לחיים הפרטיים לצמוח. צריך להבין שאותו דבר במוסר, זה שיש מוסר פנימי טבעי אצלך זה בגלל שיש פה ממלכה של מוסר, לכן זה אך טבעי ואך מתבקש שגם בחיים האישיים שלך אתה תרגיש מוסר. למה? כי זאת הסביבה, כי זה העולם. אבל אם אתה לא מסתכל ככה על העולם, אתה לא רואה בעולם סביבה מוסרית תומכת, אתה לא רואה שהעולם נברא לבני המוסר. זה מוסר שלך פרטי, הוא לא חלק מסביבה. סופו להידלדל. מוסר שהוא ללא השתכלות סביבתית כזאת, הוא נחלש. למה? כי בסוף אתה לבד, אתה נגד כל העולם. אולי אתה מוזר, אולי אתה משונה. העולם ואתה לא מסתדרים. אתה מוסרי, אבל העולם לא בנוי ככה. זה מחליש את הכוח של המוסר. מוסר שמתחיל ונגמר במחשבות האישיות ונטיית המוסר הטבעית שנמצאת בתוכנו, ולא נתמך בהסתכלות סביבתית עולמית, הוא יכול יום בהיר אחד להרגיש אני לא במקום הנכון, אני לא ריאלי, אני לא מציאותי, אני הולך נגד הזרם. מי אמר שהעולם עובד ככה? אני משוגע, אני פרייר.
אז אומר שבעצם גם המצוות השכליות לא כל כך שכליות,
לכן חשוב להדגיש שהן באות משמיים. למה התורה הייתה צריכה לצוות מצוות שכליות? כדי להגיד לך, תדע לך שזה בא מסביבה. מה שאתה חש בתוכך מצוין, אז תדע לך שזה בא מממלכה, מסביבה מקורית. תשים לב, לכן חשוב להגיד לך לא תרצח. אני טבעי, מה צריך להגיד לא תרצח? אני יודע שלא תרצח, נכון. אבל זה חשוב שתדע שהלא תרצח שלך הוא חלק מהמלכה. הוא נשען על מערכת שלמה. ואם אתה תשכח את המערכת, אל תתפלא אם יום בהיר אחד הלא תרצח שלך כבר לא יהיה כל כך פשוט. לכן ערכו בעמידתו גם כן ממועט הוא. גם כשהוא עומד, הערך שלו הולך ונהיה ממועט. למה? כי יש עליו קושיות. הוא תלוש. הוא בועה. מי אמר לך שאתה מתואם עם העולם? לכן לא די במוסר, צריך מקור. יש מצב הפוך. יש מצב של אדם או של התעניינות מאוד גבוהה בהופעה הרוחנית. יש התעניינות כזאת. זה מאוד מעניין. יש תכנים רוחניים עליונים. עולם רוחני, עולם הקודש. יש ממלכת שמיים, בוודאי יש. דברים מאוד מאוד גבוהים, ויש התעניינות נפשית בקשר לאלוקים, בקשר לעניינים רוחניים. יש מקיף, יש הבנה שיש פה משהו כללי, מקיף את המציאות, יש איזה הנהגה, יש במלאכה, אבל המוסר הטבעי לא מתפתח. לא, לא, זה לא קשור אליי, זה במלאכה, כן, יש במלאכה, אבל זה לא, אין לי חיבור לזה. אדם לא מעודד את הצדדים המוסרים שנמצאים בתוכו, ואז לאט לאט נוצר איזה נתק. זאת אומרת, נכון שהממלכה פה היא מאוד שמימית ומאוד מוסרית, אבל אני לא מרגיש שזה קשור אליי. אני אחר. זה יוצר מצב של תוכן מקיף חסר מוסריות. כדי לסבר את האוזן, נביא דוגמה של שני אישים, יתרו ובלעם. הם חיו באותה תקופה. יש הרבה מדרשים גם שמפגישים ביניהם, הם היו ביחד עם פרעה בעצה, משה נתקל עם שניהם באיזשהו מקום, גם עם יתרו, גם עם שניהם אנשים מאוד מרשימים, מאוד כלליים, מאוד רחבים. יתרו אדם מאוד מוסרי, אדם מאוד טוב. הוא מגיע לעם ישראל ומבין שצריך גם הסתכלות שלמה של מלכות שמיים. הוא משתייך למלכות שמיים. הוא בא עם רעיונות מוסריים, הוא איש צדק, הוא איש מאוד חסיד, אבל הוא מתחבר לסביבה המקורית. וישמע איתו, כן? הוא בא להשתייך למלכות שמיים. מה שמועה שמע? הוא שמע שיש פה ממלכה, שהמוסר זה ממלכה. הוא רץ לממלכה, הוא רוצה להתחבר אליה. אבל המקרה ההפוך זה בלעם. בלעם יודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה, יש לו השגות עליונות מאוד, נגיד ככה, הוא פילוסוף גדול, יכול להיות שהוא אפילו נביא גדול. אבל בלעם בעל אתונו, ובלעם, תלמידי בלעם הרשע, זה עין רעה ונפש גבוהה, נפש רחבה ורוח גבוהה, אנשים עם גאווה ועם תאווה, עם עין רעה, עם שנאת הבריות, עם רצון לקלל. אז יכול להיות שיש לך אחיזה במרומים, אבל אם לא מצאת בקרבך את נקודת הקשר, שזה מדבר אליך, זה קשור אליך, אז זה יכול להיות הכל נורא והיום. שני דברים מהירים בישראל. אברהם אבינו מחבר לנו את שתי העולמות, מברר לנו. הקריאה בשם השם מצד אחד צריך לעודד במקביל את המוסריות הטבעית, ולאט לאט שני האורות האלו צריכים להתחבר ביחד. צריכים לעודד את העניינים הפנימיים הטבעיים, ובמקביל להגיד שהם שייכים לממלכה. מרכזי שהוא נמצא בחיים בתוכי. זאת אומרת שהוא נמצא בתוכנו בחיים, הוא לא מרחף מעלינו. הוא פה
ממוקד בנקודה,
אני לא יודע, ממוקד כמו נמצא בשטח, נוכחות. כן, אני חושב שזה מה שמתכוון כאן. נפקמין הגדולה באורות התורה, אז בפרק י"ב כותב הרב כך: אם אוטמים את אוזננו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי שערי האורה הטבעיים, אם לא מעניין אותנו המוסר הטבעי, לפני שאנחנו חושבים שמה שיש לנו זה רק אור תורה, וזו תורה קרועה מהחיים הפרוסים בעולם בפנימיותו של האדם. זאת אומרת, יש אור מקיף, מה אני צריך את האור הפנימי? לא מבינים את ערכה של תורה. לא הבנת מה זה תורה. תורה לא באה להגיד, עזוב את המוסר הפנימי. לא, אין, זה לא יעבוד. אתה צריך במקביל לעשות את שני הדברים ביחד. אתה צריך להיות ערני מאוד למוסר הפנימי שלך ולקרוא לו בשמו. על זה נאמר, עם נבל ולא חכם. מסביר אונקלוס, עמא דקבילו אורייתא, קיבלתם תורה, פנייה להיקף, יש היקף גדול, ולא חכימו, זה לא מתחבר לכם בחיים. זה לא יתחבר לעולם אם אתם לא תעודדו את קודם כל הדברים הטבעיים שהקב"ה נותן. אומר הרמב״ם בפרק 68 פרקים, אם אדם אומר אפשי לרצוח, אפשי לגנוב, אפשי וכולי, ומה אעשה אבי שבשמיים גזר עליי, זה נורא ויום, אומר הרמב״ם, זה חמור מאוד, זה לא טוב. כי אם אתה אומר אין לי מוסר טבעי, מה לעשות, אבי שבשמיים גזר עליי, זה בדיוק זה, זה סביבה מקפת בלי תוכן מרכזי. אתה בדרך של בלעם הרשע, תעצור בזמן, זה בלעם הרשע. אתה חייב לעורר, להיות ערני לכל הפנימי שלך, לחבר אור מקיף ואור פנימי. את המוסר הטבעי שהקב"ה אמר לך, כי הקב"ה מדבר תמיד שתיים, הוא מדבר אליך בפנימי ובמקיף. אחד דיבר אלוקים, שתיים, זאת אומרתי, אל תחשוב, אל תאטום את האוזן שלך מלשמוע לכל השם שקורה בשערי האורה הטבעיים. אל תאטום את האוזניים מזה. כל זאת אנחנו מדבר איתך כפול. מהארץ ומהשמיים. אתה אלוקנו בשמיים ובארץ. התוכן האלוקי מתגלה גם בארץ וגם בשמיים. ולכן, דרך ארץ קדמה לתורה. כן, צריך קודם כל, בפסקה ג' הוא כותב את היושר והשכל הטבעי, ועל גבי זה את החפץ האלוקי העליון שמתגלה באור תורה. לחבר אור טבעי, אור פנימי ואור מקיף.
זה לא משנה, זה לעורר את
זה נגד התורה.
עכשיו אני אדם שנולדתי בכל תכונות, לא יודע מה, לא בעל מידות דרך ארץ.
אבל יש בתוכו גם יסודות טבעיים של דרך ארץ.
כן, כן,
כן, לכבוד על המידות ולעורר אותם, ובלי קשר להוראות השמימיות. כן, יש מוסר טבעי, יש מוסר טבעי. לא לוקחים דבר שלא שלך, זה מוסר טבעי. מה, צריך לחכות שהתורה תגיד לו תגנוב בשביל זה? לא. לא, יודע מה, לא מרביצים לילדים סתם. למה, צריך לחכות בגלל שכתוב בתורה? לא, סתם, מוסר טבעי, לא יושר, דברים טבעיים, צריך לעורר את הטבעיות. לחזק אותה כל הזמן. לא לחכות שהיא טוב רק בגלל שהשמיים ציוו. אנחנו לא בלעם הרשע. אנחנו לא בלעם הרשע. על זה הנציב בהקדמת ספר בראשית. הנציב אומר שמה בלעם ידע להגיד בסוף ימה, בלעם הרשע, תמות נפשי מות ישרים. כשהוא מסתכל על אני מול אברהם אבינו, יכול להיות שבחינה רוחנית הוא לא פחות מאברהם אבינו, הוא מבין הרבה ברוחניות. אבל כשהוא מסתכל על אברהם אבינו, מה אין לי, ואת הישרות של אברהם אבינו, את הטבעיות הפשוטה של אברהם אבינו. זה מה שאני מבין שאין לי, אומר בלעם. אנחנו מתחילים מהישרות.
הרב אמר שלמדנו שכדי הדבר שאדם מתעס כמה טעויות במוסר הטבעי שלו,
כדי לדעת שיש גם קודש.
אז תמיד שאני בא לפעול את המוסר הטבעי שלי, אני מסתכל אם הוא מתאים בקודש.
נכון, לפעמים יהיו טעויות בשיקול דעת, אמת, נכון, בגלל שאתה הולך לפי הקודש, אז לפעמים יהיו דברים טבעיים שאתה קצת לא תדייק בהם, בסדר. אבל אנחנו עכשיו מדברים על זה על הצד השני, שאתה לא מזניח, כן, אומר, טוב, יש פה רק פור מקיף, לא, יש פה שני דברים שמירים בישראל, המוסר והידיעה, צריך את שניהם. לכן אתה רואה שעם ישראל נקראו בשני שמות, כן, שמחתך ששמחת בו מההבטחה שאהבת אותו, קראת את שמו ישראל וישורו. אז אנחנו קוראים לנו שני שמות, ישראל וישורו, היקף בפנים, כן, ישורון זה בלי שם השם, אין פה תוכן אלוקי, ומה שבולט בישורון זה הישרות הפנימית שלנו. ישראל זה שם השם, זה השייכות לתוכן האלוקי העליון. פה שני צדדים בישראל, ישראל וישורון. יש בנו את הישרות הטבעית, התכונות הטבעיות שצריך לחזק אותן מתוך האבות, אברהם אבינו, יש לנו את משה רבנו, וצריך גם את האבות וגם את התורה, גם באורות, הרב כותב באורות ישראל, היחס בין תודה רבה, בין משה רבנו לבין האבות, תודה. בסוף פרק ד' פסקה ת', האבות משפיעים את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, משה את הצד הלימודי, והם מוזגים זה בזה, משפיעים זה על זה. אומר הרב, לעתיד לבוא יתחבר לגמרי משה עם האבות, צריך לחבר את משה עם האבות, וזה משיח, יגלה במשיח. זה סוף הפסקה גם אצלנו, כן? צריך את ישראל וישורון ביחד, וזה נקרא ראש של משיח. ראש של משיח זה כאשר מתחברים את הצד הטבעי יחד עם הצד הלימודי, את האבות עם משה. לעתיד לבוא יתחבר לגמרי משה עם האבות, יגלה במשיח בצורה כלולה מכל, יתראה לעין שהצד הטבעי והתורה זה דבר אחד. ולכן הכוח ההנהגה והשפיטה של מלך המשיח, כן, שהוא שופט את כל המציאות, כמו שאומרים גם כאן, ינצח ויכריע את כל העולם כולו, כי זה כל הצדדים, זה הטבעיות של העולם, וזו גם המלכה שעל פי העולם מונד מבפנים ומסביב.
זה
נותן למוסר הטבעי תמיכה עצומה. אתה חלק ממלכה, אז אתה לא עוף מוזר. כן, אתה חלק מהמציאות. זה נותן כוח, זה נותן עוצמה, זה נותן תחושת אמת, יציבות, שמחה. אתה לא איזה מוזר פה, אתה יש לך איזה טירוף כזה, כל העולם זורם לשם ואתה משוגע, הולך הפוך. בסופו של דבר זה כן, כי המוטיבציה והיכולת של אדם להיות נאמן לדרכו המוסרית היא בעובדה שהוא בטוח שזה נכון, שזאת המציאות, שזאת האמת של החיים. תמיד מקרסם, יכול לקרסם בליבו של אדם מוסרי שאולי הוא סתם קצת משוגע, אולי הוא תמים וטיפש ובעצם לא נכון לחיות ככה. אתה שומע את זה, העולם לא עובד ככה, מה לעשות? לא, העולם עובד ככה, הקב"ה מחובר את העולם ככה, וככה העולם עובד, באמת הוא עובד ככה. זה חשוב, גם זה הוא כותב באורות על החשיבות של ההבנה הזאת, שהטוב זה הסדר של המציאות, שהטוב ינצח. זה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, שהטוב ינצח, כי זה נותן כוח למוסריות של היחידים, של כל יחיד ויחיד. הטוב מוכרח לנצח את הכל, חייב להיות טוב ינצח, וזה מה שנותן עוצמה, יציבות, שלווה, ברור, כן? למה אתה לומד תורה כל כך הרבה? אולי זה לא שייך למציאות, לא, זה המוסר של המציאות, ככה המציאות נבדקה, ודאי, ככה העולם נבנה, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, על פי זה הוא ברא את העולם, מסתכל בורא איתו ורא עלמא, כן.
כן,
זה חשוב מאוד לברר. מאוד, תמיד, בכל מקרה כזה מאוד מאוד חשוב לברר את זה ברצינות רבה. לשאול, לדון בזה, זה מאוד 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 חשוב. לא למהר בסוגיות האלה. כל פעם שיש תחושה של התנגשות, אז זה מאוד מאוד חשוב בזהירות מאוד מאוד רבה לדון בזה. לשמש את תלמידי חכמים בזה, לראות בזה, מאוד 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 חשוב. ככל שיורדים לעולם ההלכה, מגיעים לעולם ההלכה למעשה, מבינים כמה צריך חוכמה לשלב בעדינות רבה בין שני העולמות האלה. אסור, הוא כותב, אסור שיתעלם אחד מהצדדים. צריך פה המון 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 שימוש תלמידי חכמים, המון פיתחות וטהרה בשביל להצליח לשלב נכון. אתה צודק. לכן לא למהר להכריע. כל פעם שיש מקרה כזה מאוד חשוב לשאול, מאוד חשוב לדון. כי בדרך כלל זה גם לא כתוב בספרים, לא כתוב דברים כאלה. זה שאלות שלא כתובים בספרים, זה שאלות שצריך לשמש תלמידי חכמים, וצריך הרבה דברים, תורה שבעל פה, והרבה טהרת לב בשביל לפסוק בהם, בשביל להכריע בהם. זה נכון, נכון. כשיבוא המשיח אז אתה אומר יגלה שאין סתירות, אבל המשיח עוד בדרך, ועדיין יש לנו לפעמים שאלות קושיות. סיפר לי תמיד חכם מאוד מאוד גדול, הולך, אמר לרב, שאל את הרב נויביל, שליטה, השמיעה של הקראתה, אז הוא אמר לו, נכון, נכון, אם אשתי שפוכה מעייפות ואין לה כוח לעשות כלום בבית, ולי עין הרע יש 10 ילדים, נכון, אתה חשוב שאני אעזור לאשתי מאשר שאני אתפלל תפילת ערבית במניין? אז הוא אמר לו, סבר, איפה זה כתוב? אז הרב נויביל אמר לו, יש דברים שלא צריך לכתוב, שלא כותבים אותה. מה זאת אומרת? זה שאלה. טוב, מה עדיף? המוסר הטבעי אומר תעזור, כתוב בהלכה, מה עושים? אנחנו צריכים ישרות, צריכים שימוש תלמידי חכמים, צריכים לפתח כל הזמן את, אבל זה שאדם יש לו את השאלה, יש לו בתיכו עירנות טבעית ויש לו תורה, והוא מעורר את השאלה והוא משמש תלמידי חכמים, החושים שלו יתחדדו ולאט לאט הוא יצליח לאזן בין הדברים. אבל לא להזניח אחד מהם, לשאול, לברר, להתאמץ. לפעמים מצליחים, לפעמים פחות, אבל אנחנו לא נוותר על אף אחד מהצדדים האלה. מתפללים על זה גם הרבה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו עצה ושכל טוב למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. צריך למצוא חן בעיני, לא למצוא חן, זה לא העניין של יחסי ציבור, למצוא חן, תוכן הכוונה שבאמת נצליח לשלב בין אלוקים ואדם. זה שילוב אמיתי שצריך לדעת לעשות אותו, זה לא פשוט.
דיברנו על זה בפסקה א', ככה אני חושב שככה אני הבנתי, כדאי הדבר שהתאה אדם.
נכון, זה מה שאומרים קודם שאל. זאת אומרת, בגדול חשוב מאוד להדגיש שאין רק מוסר של חול. לפעמים זה מולי טעויות, נכון,
בנושא של משה.
אני אומר, נכון, זה לפעמים מולי טעויות. לפעמים אדם, לא, אין לו שאלה. מה אומר שמה קורה אם יש שאלה? לפעמים אדם אין לו שאלה בכלל. זה טעויות כאילו בכלל לא שאלה. ברור לו שזה מה שצריך לעשות. זה יכול להיות שהוא טעה באותו רגע. אז זה שווה בחשבון הכללי, כי חשוב שאדם ידע שיש מוסר של קודש. אבל זה נכון שכל פעם שיש איזו תחושה של סתירה או שאלה, זה מאוד מאוד צריך זהירות בזה. לא... להיות מאוד ערנים לזה שאנחנו לא שוחקים את אחד הצדדים.
אז הדגשנו שעדיף שהמוסר האלוהי יגבר,
מצד הידיעה לדעת שיש מוסר אלוקי. כן, נכון.
זה המקור.
תראה, אתה יכול בלי סוף לפירות בתקווה רב, זה קל. תראה למשל בעמוד כף, בראש דבר בעמוד כף זין, יש ראש דבר לפני התחלה של אורות הקודש, לא מבוא לאורות הקודש. אז הוא כותב, אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. נכון? אז זה סתירה. אסור. כי אז אין יראת שמיים תורה. וסימן יראת שמיים תורה זה שהמוסר הטבעי גדל. אם יש יראת שמיים שהיא הורסת את המוסר הטבעי, זה יראה פסולה. צריך ליישר. הכוונה שבאופן כללי אנחנו בונים יראת שמיים, יכול להיות שאדם מתוך יראת שמיים, בלי לשים לב, לא מתוך רצון רע, הוא ישכח איזה משהו טבעי. אבל בוודאי שאנחנו צריכים לראות שיראת שמיים באופן כללי והמוסר הטבעי הולכים וצומחים ביחד. השקיע בזה הרבה מאמצים. שבת שלום, בשורות טובות, הצלחה.